אומר יאשיהו חטא אינו לטועה, וראינו שתי דעות של שמואל בר נחמני בשם רב יונתן לעומת רב שאמר שאינך גדול ועלי התשובה יותר מיושיהו. אמנם דומני שאנחנו הגענו רק עד חצי הפסקה, אם אני צודק, עד חצי פסקה פי בית. אז אולי נקרא אותה עוד פעם התחלתה ו... נאריך במקום שקיצרנו. פליגה רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, דרב, חולק על רב, דאמר רב, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו ואחד בדורנו. ומנו, מי הוא הגדול בדורנו? גדול בעלי התשובה בדורנו, זה אבוה דרב ירמיה בר אבא. אמנם אמרי לה, יש כאלה שאומרים שלא זה מה שאמר רב כנראה, אלא שהוא אמר שהגדול בעלי תשובה זה לא אביו דרב ירמיה בר אבא, אלא אחא דאחוה דאבא, אבוה דרב ירמיה בר אבא, אחיו. אחיו של אבא, ששמו היה אחא. אחיו ששמו הוא אחא, שהוא האח של אבא, אביו של רב ירמיה בר אבא. זה המרמר, ככה מרמר, רבי אבא ואחא, אחי הוו. רבי אבא ואחא הם היו אחים. אז ראינו את החלק שהסביר את תחילת הדברים על זה שרב סובר שיושיהו כן היה בעל תשובה. ראינו שיש סגנון של תשובה מעולה, שאי אפשר שתצא אל הפועל כי אם באיש שכל כוחותיו הגופניים והנפשיים הם מלאים חיים ועוצמה, ליבו ער ונפשו נפש דורכת עוז. איש כזה אי אפשר שיהלך במישרים זולת אם ישליט על נפשו כוח אור התורה. אבל אי אפשר כלל שיהיה נשלם הכוח המוסרי אצלו ותחליט בלא השפעתה של תורה. אבל אי אפשר שיהיה נשלם הכוח המוסרי אצלו ותחליט בלא השפעתה של תורה. וסביר לי, סובר רב, בכלל, רק אז יוכל להזדמן אדם שיהיו כוחותיו נוחים ומעשיו הגונים בעצם המוסר הטוב בלא השפעתה של תורה. רק אם יהיה נלקה באיזה חלק מכוחות החיים שבו, הגופנים או הנפשים. אדם בלי תורה, ואם זה אדם הגון, אדם ישר, אדם טוב, זה אדם אנמי, פלגמטי. אדם כזה, ילד טוב ירושלים, משהו לא בסדר איתו, או בנפש או בגוף. זוהי שיטתו. אבל מישהו שלם בהם, בכל כוחותיו הגופניים או הנפשיים, אי אפשר כלל שישלמות הפעולות והכוחות לא יטו את אורחו חוץ משורת המוסר העצמי. זה שהוא אדם מאוזן ושקט ותמיד נמצא בקו הישר של החיים, על אף שאין לו שום קשר לתורה, זה לא יכול להיות. ואם הוא באמת, באמת בריא ומלא עוצמה, אז הוא לא יהיה בקו הישר של החיים, כי יהיו לו סטיות מפה ומשם. מי שהוא שלם בהם, אי אפשר כלל ששלמות הפעולות והכוחות לא יטו את אורחו חוץ משורת המוסר העצמי. ורק על ידי אור תורה ישוב הכל ליושרה. וזו איתי לטוף את יפרתו. ואדם כזה הוא בעל תשובה גדול, שהוא עכשיו משתמש בכל עוצמות החיים, שהם פועמים בו בכל זיר מהם, אבל הפעם הוא מטה אותם כולם מכוח תורה, ובזאת הוא הופך להיות אדם מיושר. אדם כזה הוא אדם יותר גדול מאשר צדיק. ובמקום שבעלי תשובה כאלה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אולי זה הפירוש. ככה הצענו בשבוע שעבר, אני חושב. וזוהי תהילתו ותפארתו, שכוחות מלאים עוז ומחודדים על כל הרגשות של נועם, עונג ועוד. עם כל הכוחות האלה ישוב אל השם בכל לבבו. זהו באמת גדול בבעלי תשובה. זה באמת גדלות. גדלות של בעל תשובה זה אדם עם עוצמות חיים, כולל אל כל כוחות החיים. ואם זה מאוזן מתוך השיבנו אבינו לתורתך. ואי אפשר כלל לבעל כוחות מלאים בדור מקולקל שיישר דרכיו באופן הגון, כי אם על פי כוחה של תורה עליו. גם את זה אמרנו שפה בסוף הרב מוסיף לנו פה עוד נתון, שאולי אם אני יודע, אם היה אדם חי בתור רובינזון קרוזו, אז אולי אז יכול להיות שהוא היה שומר על איזון, כי אבל כשהוא חי בדור שיש בו הרבה שערות ומציאויות קשות, ושהוא יצליח לשמור את האיזון הנפשי על פי השיקול המוסרי ולנתב על פיו את כל מסלולי חייו, בדור כזה, בלא קשר לתורה, לא יכול להיות. אלא אם כן הוא לא בעל כוחות מלאים. הוא חלוש כוחות. אדם רפא. לא אישיות עוצמתית, אז אדם כזה, אז הוא לא נסחף, כי אין לו נטיות נפש. על כן היה באמת יושיהו גדול בבעלי תשובה, וזו הייתה מעלתו, כי יושיהו היה בן אמון, והוא חי במסגרת מאוד מושחתת. וגדל על ברכי הורים לא משהו. וכנראה ראשית חייו היו בהתאם לאטמוספירה הכללית שבה הוא צמח. וכשהוא שב להשם, כשהוא תפס את המלכות ושב להשם, אז היה שב להשם בכל ליבו, והוא הגדול שבעלי תשובה, בגלל שהיה לו על מה לשוב. ודלא כמו רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, שלא, אל תחשוב שבאמת היה בו איזה סטיות מעשיות. זה לא היה בשום פנים באופן לא. אלא החשבון היה אחר, וביקש בגדלות התשובה שלו, רק איזה איכויות מוסריות יוצאות דופן. במשמעות הזאת מתכוונת התורה, מתכוונת הנבואה, כשהיא מתארת אותו בתור בעל תשובה. ומכל מקום ממשיכה הסוגיה שלנו, ועכשיו אנחנו מתחילים במה שלא ראינו בשבוע שעבר. יסביר כנראה הרב את המשך הגמרא שאומר, ויש עוד דוגמה לבעל תשובה גדול בדורנו, והוא אבא, אבוד רבי ירמיה בר אבא, או שהוא אחה, אבא או אחה, אחד משני האחים האלה הם גדולים שבעלי התשובה. הצד השווה שבין שניהם, שהם בקשר משפחתי לרבי ירמיה בר אבא, או שזה אבא שלו או שזה דוד שלו. והנה בעל תשובה כזה, שבכל תנאיו הפנימיים והחיצוניים היה מוכשר לחיים רעים במוסרם. והוא התגבר על כל אלה בכוחה של תורה שפעלה עליו באורה. איש כזה לא יוכל להיות למופת בשני אופנים. איש כזה, תודה, יוכל להיות למופת בשני אופנים. בין מצד טבעו המוסרי, שאי אפשר כלל שיוכל להחזיק מעמד אם לא שכבר כבש לו את דרך הקודש בעצם טבעו, וכאשר הכוחות הטבעיים אינם מתנחלים מאב לבן, יראוי להעמיד בן מצוין בצדק וחוכמה. ועוד יוכל להיות למופת בעצם מהלך חייו, לדוגמה מהירה למי שהוא קרוב לו ורואה את אורחותיו תמיד, להיות למוסר חי, שלא ייתכן להיות כזה איש אשר חסרו להכנות לחיים נוטים מדרך הקודש. והאיש ההוא היה בדורו של רב, וביותו למופת מצד העצמיות שבטבעו, שרכש לו בגבורתה של תורה, עד שבמידותיו הטבעיות שנהפכו לטובה ביסודן, הוליד בן כליל חמדה, זהו אבא אבו דרב ירמי אבר אבא, שעלה בן במעלה מצוינת להיקרא שם אביו על ידו לטובה. ובצד המופת המשלי, שההנהגה הכלולה המתהפכת לטובה מבעל כוחות רעננים, שהיא צריכה הדרכה מלאה עוז וחוכמה, שלוקחת לב המחובר עמו לטובה, זהו אחוד אבא, אבו דרב ירמי אבר אבא, שפעלה הנהגתו הטובה על האח, עד שהתעצמה בו הקדושה והמישרים בעצם קניין, עד שזכה לבן חכם נעלה כרב ירמי אבר אבא. זהו המעולש בבעלי תשובה, שאי אפשר להם לפי טבעם שיהיו צדיקים מעיקרם. לפי עוז שלמות טבעם, טרם נגע להם אור התורה להאיר את דרכם בחיים. וכאשר בכללי הצדקה והמישרים, בטבעם, וכן במשפטי התורה, ישנם דברים רבים שהם עומדים במערכת הצדקה והקדושה רק מפני חולשתו של האדם, ורפיונו החומרי או המוסרי. שמפני כך הוא צריך שמירות והדרכות מיוחדות כאלה, ולפי המצב החדש של האדם, כפי מה שהוא באמת, חטא גדול הוא לעבור על דברים כאלה, הפוגעים בנפשו ובנפש הכלל. אמנם לדעת את הערך הזה בדיוק, אי אפשר כי על פי כוחה של תורה, שנר השם החופש כליות ולב, צופה כל וחופש כל. אבל אם יבוא אדם להדרכה כזאת מעצמו, אי אפשר הדבר כי אם יהיה גם הוא לקוי מעט באותן החולשות. אבל גדולי בעלי התשובה, מלאי העוז והחיד, אי אפשר שבלא השפעתה של תורה, יתמימו את דרכם בחיים. לפי אמיתת הצדק והיושר מושפע בתורה, מצד הענבה העליונה של מלך מלכי המלכים וקדוש ברוך הוא, השוכנת דקה ושפל רוח, ומעלה את הכלל ממקום שפלות ירידתו. אבל הנפש האנושית, ביותה עליונה ושלמה מאוד, ולא תדע רע, תוכל ליפול במאמורות החטא מאפס ידיעה ומרוב גדולה ועוז צדק. אבל כשיעיר עליה אור תורה, תהיה תשובתה עליונה מאוד, מעבת חפץ השם העליון לטובת כלל היצורים, ובפרטיות כללות האומה לעד, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד. עוד פעם, נראה מה נבין פה. והנה, בעל תשובה כזה, שבכל תנאיו הפנימיים והחיצוניים, היה מוכשר לחיים רעים במוסרם, והוא התגבר על כל אלה בכוחה של תורה שפעלה עליו באורה, איש כזה יוכל להיות למופת בשני אופנים. אופן אחד מצד טבעו המוסרי, שאי אפשר כלל שיוכל להחזיק מעמד, אם לא שכבר כבש לו את דרך הקודש בעצם טבעו. וכאשר הכוחות הטבעיים אינם מתנחלים מאב לבן, אז יהיה ראוי להעמיד בן מצוין בצדק וחוכמה. זו דרך אחת שהגדול שבעלי התשובה יוכל לפעול. ויש דרך שנייה, ועוד יוכל להיות למופת, ועוד יוכל להיות לא בטבעו שמונחה ללבנו, אלא בהיותו מופת. מופת בעצם מהלך חייו. לדוגמה מהירה, למישהו קרוב לו ורואה את אורחותיו תמיד, להיות לו מוסר חי, שלא ייתכן להיות איש כזה אשר חסרו לו הכנות לחיים הנוטים מדרך הקודש. והאיש ההוא היה בדורו של רב, היה תופעה כזאת בדורו של רב, וביותו למופת מצד העצמיות שבטבעו, שרכש לו בגבורתה של תורה, עד שבמידותיו הטבעיות שנפכו לטובה ביסודן, הוליד בן כליל חמדה, זהו אבא, אבוה דרב ירמיה בר אבא, שעלה הבן במעלה מצוין להיקרא שם אביו על ילדו לטובה. אין ספק שיש פה איזה דמות קסומה, שהיא כנראה בדורו של רב, כולם יודעים שמשהו מיוחד בו, באצילות נפש, ובאמת באמת יש מקום להתלבט. עדינות הנפש, אצילות הנפש, איזה רוח קסומה מיוחדת, שלפעמים ישנם אנשים שהם כאלה. אני מתאר לעצמי שזה היה משהו מיוחד ברב ירמיה בר אבא הזה. שהוא לא נקרא רב ירמיה, הוא נקרא רב ירמיה בר אבא. מזכירים אותו שהוא הבן של אבא. אז שזה שמו השגרתי, רב ירמיה בר אבא, מייחסים, כשמזכירים אותו, מייחסים אותו לאביו, וכנראה כולם יודעים שיש משהו מיוחד איתו, לטובה, ורוחן וקסם עליו, אינני יודע בדיוק מה, אבל הוא כנראה מושג של אדם מיוחד, אצילי, קורן במשהו. ממה נובעת הרוחן הזאת, הקסם שיש באישיותו של אישיות אצילית, עדינה כזאת? זה יכול להיות מטבע, ויכול להיות מחינוך. יכול להיות מטבע, כי באמת טבע, מקבלים את זה. מי שיש לו הורים שהם דמויות אציליות, לא כל כך פלא שגם הוא יהיה כזה. ויכול להיות שמה שגרם את אותה איכות אישיותית מופלאה של רב ירמיה בר אבא, אולי זה אביו, או אולי זה דודו. אם אביו, זה מצד ההשפעה הטבעית. אם זה דודו, מצד ההשפעה החינוכית. חינוכית, אבל החינוך הכי טוב, כזכור, זה החינוך המופתי. זה לא שאומרים לך מה לעשות. אל שיש אישיות קורנת שאתה חי לידה, אז אתה נסחף במין חיקוי ברוך וטוב, שיש גם דברים כאלה, והולך אדם ומסגל לו בהיסחפותו אחר סגנון החיים של הדמות האצילית שהוא חי בצילה. בהתחלה זה מלאכותי אצלו, והמלאכותיות הופכת להיות לטבע אצלו. ובזה כנראה התלבטות. אין ספק ביחס לרב ירמיה בר אבא, ביחס לאיכותו, אין ספק שיש לו איזה איכות שהיא מצד קישרו לאבא. כי רב ירמיה הזה, מזכירים אותו, הוא עם אבא שלו. מה באבא שלו? שאבא שלו היה דמות מופלאה, או שאבא שלו היה דמות שקשורה למציאות מופלאה, שהיה לו אח מופלא לאבא שלו? ומתוך כך לא פלט שיש את רבי ירמיה בר אבא המופלא הזה. זה כנראה ההיגיון ושל הוצאת הדברים פה. עוד פעם נראה בפנים. כן.
לרב לא מדבר על זה, אבל למה דווקא זה חשוב שזה היה בדור של רב? דור של רב היה דור
שמלומד תורה? לא יודע. זה מה שרב מלמד אותם. שיש תופעה כזאת, הייתה תופעה בדור של רב. אני מציע שנקרא, מה שאמרתי בעל פה, אמרתי שזה מה שאני מבין בגדול שכתוב פה, בוא נקרא בפנים, ואז ננסה לראות בצורה יותר מדויקת. בקש לא לראיין אותי על דברים שלא, עדיין לא נאמרו. כן, והנה, בעל תשובה כזה, שבכל תנאיו הפנימיים והחיצוניים, היה מוכשר לחיים עדיין, רעים במוסרם, והוא התגבר על כל אלה בכוחה של תורה שפעלה עליו באורה, איש כזה יוכל להיות למופת בשני אופנים. אדם עוצמתי, אדם שבגלל טבעו העוצמתי, הוא צדיק מעיקרה לא היה. והוא נזקק לשוב לדרכה של תורה, והוא עשה את זה. וכיוון שעשה את זה, אז הוא עשה את זה ונהיה לגדול, כי עם כל עוצמותיו, עכשיו הוא בתורה. איש כזה שבכל תנאיו הפנימיים והחיצוניים היה מוכשר לחיים רעים במוסרם, מוכשר בכל הצדדים, האטמוספירה הסביבתית, האטמוספירה הפנימית שלו, תשאיר אותו בלי תורה, אז הוא יהיה פרי. ויהיו שם תופעות קשות. והוא יתגבר על כל אלה בכוחה של תורה, יתגבר על הסביבה שלו, ויתגבר על הנטיות הנפשיות הפנימיות שלו, והוא כולו עכשיו מפנה את כל האנרגיות והכישרונות והתחושות האדירות של חייו, והרגישויות היוחדות של חייו, הוא מפנה את הכל לתורה. איש כזה הוא יוכל להיות מופת. הוא יוכל להשפיע. זה לא רק שהוא גדול מצד עצמו. יש משהו קורן ומושך באישיות העוצמתית. והוא יוכל להיות עוצמתי בשני צורות. או שטבעו יימשך לדמות נוספת שתרכוש את הטבע הזה, או שאישיותו המופתית, הסגנון שלו יוקרן ויהיה לדמות מופת על דמות נוספת. איך את זה יוכל להיות למופת בשני אופנים, בטבע ובבחירה, בסגולה ובבחירה. יוכל להיות למופת בשני אופנים, בין מצד טבעו, טבעו המוסרי, שכשהוא בעל תשובה, הוא כבר קונה את התשובה, הוא קונה את התורה בטבע. זה לא שהוא אדם בעל עוצמות כאלה גדולות, והוא חושב כל רגע, עם מתעוררות בקרבו כל הנטיות העוצמתיות שבו, והנה הוא עלול להתפרץ אל כל כיוון. זה ממש לא כך, כי זה לא אדם ששב לתורה עדיין, אבל כשהוא שב לתורה, הוא כבר במצב כזה שעם כל העוצמות שלו, כשהם יתפרצו, הם יתפרצו בכיוון הישר. כי הוא כבר קנה אותם בצורה טבעית, הוא פעל על נפשו עם כל כוחותיה הטבעיות, לפעול בטבע מיושר על פי התורה. והטבע הישר הזה, אבל זה טבע גדול, כי הוא טבע עוצמתי, לא מוותר על אף אחד מנטיות הטבע. בין מצד טבעו המוסרי, שאי אפשר כלל שיוכל להחזיק מעמד, אם לא שכבר כבש לו את דרך הקודש בעצם טבעו. באישיותו המוסרית, בטבעו המוסרי, הוא כבש את זה בכלל שזה טבע אצלו. וכאשר הכוחות הטבעיים, אז מי שאצלו זה עוצמות חיים טבעיים שהם פשוט זורמים בפרץ לכיוונים הנכונים. האישיות הזאת, אז זה מה שנקרא אבא טוב. זאת אומרת, כוח החיים הזה, האב זוכה לבנו, אומרת הגמרא, המשנה, בחמישה דברים, האב זוכה לבנו. על כל פנים, תכונות של הורים, אז הם עוברים לילדים. גבורה זה אחד מהמידות שהאב זוכה לבנו. אב גיבור יוצר בן גיבור בתכונת הנפש, כי התכונה הנפשית, התכונה הזאת שהיא מסוגלת להחליט ולבצע את מה שהיא רוצה, שזה הגדרת המושג גיבור, כשזהו טבעו, אז זה אישיות בעל כוחות רצון גדולים ונחרצים. והרב מסביר במוסר אביך שהראשון לכל כוחות המוסר שצריך לעבוד עליו זה הגבורה, כי אדם, אם אין לו גבורה, אז גם אם יהיה אדם כלי למעלות, את הכל יש לו וגבורה אין לו, זה כמו, אני תמיד נותן משל כזה, הוא כמו, כמו גלגל או כמו כדור מלא אוויר, והוא כדור מקסים, הכל נפלא, רק יש בו פנצ'ר. לא שווה כל מה שיש, כי מאחר שאין את הכוח הבסיסי של החלטת, תעמוד בהחלטה שלך, תעמוד בנורמות שאתה מצפה, שאתה מציב לעצמך את זה, אם אין לך, אז אין לך כלום. לא תחזיק מעמד בשום דבר. אז קודם לכל, לקנות את מידת הגבורה. את המידה הזאת שהחלטת, תבצע. וכמו שנוהגים להגיד, יש אנשים שמסבירים מדוע לא יצא להם. ויש אנשים שלא צריכים להסביר. אל תגיע למצב שיש לך הסברים. לא רוצים לשמוע הסברים, תצליח. זה אישיות, וזה התביעה המינימליסטית שכל בן אדם צריך להגיע אליה. מי שהוא גדול בבעלי תשובה, ודאי שהתכונה הזאת של הגבורה היא אצלו לחלוטין. כי הוא מתמודד עם עוצמות אדירות, והוא עכשיו פועל על פי מה שצריך. התכונה הזאת היא עוברת לבן. התכונה הזאת נמצאת. כל התכונות הטובות יבואו בעקבותיה. כי כשאדם הוא גיבור, אז הוא מסמן מטרה, הוא משיג אותה. ואחרי שהמטרה הראשונה הושגה, אפשר להציב עוד ועוד ועוד, והשמיים גם הם לא הגבול. אז כאשר הכוחות הטבעיים הם מתנחלים מאב לבין, כידוע, הכוחות הטבעיים, פה אני חושב שהנושא המעניין אותנו פה זה הכוחות הטבעיים הנפשיים, אם כי גם לפעמים גם כוחות טבעיים פיזיים מתנחלים מאב לבין, אז יהיה ראוי להעמיד בן מצוין בצדק וחוכמה, כי הוא גדול בבעלי תשובה, בעל טבע עוצמתי כזה גדול ומיושר, אז יוולד לו בן שהוא גם כן בעל טבע עוצמתי גדול ומיושר. אני תוהה פה עכשיו, מהרהר, רב ירמיה בר אבא הזה, הוא צדיק מעיקרה, או שהוא גם כן בעל תשובה? כי הוא גדל מאב, וכבר מקבל טבע עוצמתי גדול ומיושר, אבל לפי שיטת רב, טוב, מאחר שהוא בן של אב, אני מתרץ לעצמי, מאחר שהוא בן של אבא, אז מגיל אפס הוא גידל אותו בתורה, אז הכל היה בסדר. יכול להיות שנחינמי, אם הוא לא היה מגודל בתורה, אז פה עכשיו היינו צריכים לחשוב, האם נשמה כזאת שלא מגודלת בתורה, אבל באה מאב כזה עוצמתי, שכבר קנה את כל התכונות הטובות בגבורה ישרה, וכך נולד הבן. אז כי אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר, שאם אנחנו מבינים מלכון פה, אז הרב מסביר בדעת רב שיש שני סוגי נשמות. יש נשמה של צדיק מעיקרה, ויש נשמה של בעל תשובה. זה סוגי אישיות. ומשמע שרב קצת מחבב את העוצמות של בעל תשובה כזה, של נשמות של בעלי תשובה, יותר משל צדיקים מעיקרה, הם גדולים יותר. נשמות עוצמתיות יותר. אז עכשיו, אם המודל הזה נכון, אז עכשיו אני, על רקע זה התהייה שלי, שמה שאני מערהר בקול רם באוזניכם. אז רב ירמיה בר אבא הזה, כשהוא נולד, ואם הוא לא היה גדל בתורה, מה היה קורה לו? האם הוא היה סוטה או הוא היה מיושר? אבל לא, לפי שיטת רב, אי אפשר להיות ישר אם לא על ידי התורה. מה שלא? עוד פעם? יישר כוח. יפה מאוד. הנה. זאת אומרת, הוא גדל וסביר שיש לו את עוצמות של טוב גדול מאביו, ועם זה, כן, הוא נוטש את התורה, בכל פנים יש לו סביבה שסוחפת אותו לאי תורה, ובאמת הופך להיות רשע. יפה, יישר כוח. כן, אבל על כל פנים רב ירמיה בר אבא הזה, אז הוא גדל מגיל אפס, גדל באטמוספירה של תורה עם עוצמות נפשיות של בעל תשובה, ועל כן יש לו איזו איכות ידועה בחברה בתקופתו של רב, בתור דמות קסומה בעוצמותיה, בהלוך החיים המיוחד שלה. אבל יכול להיות שמעלותיו הבולטות לעין, האישיות הקורנת המיוחדת שלו, של רבי ירמיה בר אבא, זה לא מהשפעה טבעית, אלא מהשפעה אטמוספרית, חינוכית. ועוד יוכל להיות למופת בעל התשובה הזה בעצם מהלך חייו. לא מצד שהוא מזרים את טבעו בנפשו של בנו, אלא במה שברוחו פועלת על דמותו המופתית, פועלת על סביבתו, ומי שחי בסביבתו, אז הוא מוקרן מאותו הלוך רוח אצילי מיוחד. אז יכול להיות שהוא למופת בעצם מהלך היה, לדוגמה מהירה, למי שהוא קרוב לו ורואה את רוחותיו תמיד, ומי שדוד שלו הוא כזה, אז הוא עביר מיהם הרבה. כן. לדוגמה מהירה למי שהוא קרוב לרואה אורחות חייו תמיד, ורואה אורחותיו תמיד, יוכל להיות למוסר חי שלא ייתכן להיות כזה איש אשר חסרו להכנות לחיים נוטים דרך הקודש. לא יכול להיות אדם בעל קרינה אישיותית כזאת שישפיע או בטבעו או בדמותו המופתית עד לכדי יצירת איכות חיים מיוחדת כזו של רבי ירמיה בר אבא, מי שאין לו את הפוטנציאל לחיים שהם נוטים מדרך הקודש. כי אם אין לו פוטנציאל כזה, אז הוא צדיק מעיקרו. צדיק מעיקרו, אז הוא ממש אדם טוב. אבל לא מושפעים ממנו אנשים טובים. כל פנים, עוצמות של אנשים המושפעים ממנו הם לא משהו מיוחד. ופה בוודאי שהושפע ממנו איזה איש מיוחד, סימן שהוא מהסוגים של בעלי התשובה הגדולים. והאיש ההוא היה בדורו של רב. רב אמר, אני מכיר תופעה כזאת בדורי. וביותו למופת מצד העצמיות שבטבעו, שרחש לו בגבורתה של תורה, עד שבמידותיו הטבעיות שנהפכו לטובה ביסודן, הוליד בן כליל חמדה, זהו אבא אבוד רבי ירמיה בר אבא. זה אם נניח שהדמות הזאת פעלה, זאת אומרת, מה שפעל על רבי ירמיה בר אבא זה היה הטבע. בטבעו הוא הוקרן, בטבע נפשו, בנפשיות הטבעית שלו יש איזו סגולה קסומה מיוחדת, וזה ירושה לו מאביו. שעלה בן במעלה מצוינת להיקרא שם אביו על ידו לטובה, שמזכירים אותו, מזכירים יחד עם אביו. אתם יודעים, בתנ"ך, אז הגמרא אומרת, כל נביא שנזכר הוא ואביו, הוא בשם אביו, הוא ואביו ביחד, אז הוא נביא ואביו גם נביא. כי אם מזכירים אותו בין יחד, אומרים הוא בן בנו של זה, הסימן שהסגולה הנפשית המיוחדת שלו שהתגלתה בנבואה, אז היא כזאת שהיא מורשה לו מאביו. אז כן, זה כנראה, אני מבין מפה, כל המקומות בש"ס שמזכירים בשם, הנה אצלנו בסוגיה, אז רב שמואל בר נחמני. אז כמזכירים את שמואל בר נחמני, יש המון, אבל אביי, איך קוראים לאבא שלו? לא יודע. אז זאת אומרת, פה גם כן ייתכן שכל מהסוגיה הזאת למדנו שכל התנאים או האמוראים שמזכירים אותם בשם אביהם, סימן שיש איזה מעלה לטובה, שמה שמתגלה על ידי הבן הוא שופך אור על איכותו שהוא קיבל מאביו. וזה לא תמיד כך. זאת אומרת, לא שומע?
פה יש לכאורה יותר עבותה.
כן. פה זה משהו מיוחד. אבל לי נדמה ש... תמיד היו קוראים לרב ירמיה, רב ירמיה בר אבא. בגלל ש... אם לא, אז זה בסדר. מה שאתה אומר, באמת... הגיוני, שפה זה בעצמו מה שהוא רוצה להגיד לך. אבא, אבוה דרב ירמיה בר אבא. אבל אחר כך שאומרים אחה, אחוה דאבוה דרב ירמיה. למה גם שם אומרים דרב ירמיה בר אבא? אלא זה השם הרגיל שלו. שם רגיל שלו, תמיד קוראים לו רב ירמיה בר אבא. וכשזה המטבע הלשונית, אז זה בא להגיד שיש איזה קשר מיוחד ביניהם. כי הנה אני חוזר על מה שאמרתי, לא תמיד מזכירים את שמות החכמים בצמוד לשם אבותיהם. והתופעה הזאת, כמו שהזכרתי, היא נמצאת גם בתנ"ך. לא תמיד מזכירים את אנשי המעלה, את הנביאים בשם אבותיהם. דברי ירמיהו בן חלקיהו. ואיך קראו לאביו של עמוס? אז אתה רואה, אביו של עמוס אנחנו לא יודעים, ואביו של ירמיהו כן יודעים. אז זה בא צמוד לשם אביו, וזה לא בא בצמוד לשם אביו. והגמרא אומרת, שדע לך, זה לא מקרי. כי כשמציינים את זה, רוצים להגיד שזו אותה מעלה. זו מעלה גניאולוגית, זו מעלה מורשתית, היא עוברת מאבות לבנים. כן. ובצד המופת המשלי, ואם נגיד, לא כמו שאמרנו, אם נגיד שהמעלה של הדמות הקסומה הזאת, רב ירמיה בר אבא, היא מצד המופת המשלי. שהנהגה הכלולה, המתהפכת לטובה מבעל כוחות רעננים, היא צריכה הדרכה מלאה עוז וחוכמה שלוקחת לב המחובר עמו לטובה. וזהו אחה, אחוה דאבא, אבוה דרב ירמיה בר אבא. שפעלה הנהגתו הטובה על האח, עד שהתעצמה בו הקדושה במישרים בעצם קניין, עד שזכה לבן חכם נעלה כרב ירמיה בר אבא. אני עכשיו חושב שאולי, טוב קודם אני אסביר מה כתוב, ואחר כך אני חושב שאולי מה שכתוב פה יש ראייה להתברך נגד דבריי. זאת אומרת, אפשר לתרץ את הקושייה שתקפתי את דבריך, על פי מה שכתוב פה. אבל קודם בוא נוודא שאנחנו מבינים מה כתוב פה. כן. ובצד המופת המשלי, שהנהגה... ההנהגה הכלולה מתהפכת לטובה מבעל כוחות רעניים שהיא צריכה הדרכה מלאה עוז וחוכמה שלוקחת לב המחובר עמו לטובה. אם נגיד שזה לא היה מצד הטבע אלא מצד המופת, הדמות המופת, אז מי זה דמות המופת שהיא כל כך קרנה עד שפעלה על טבעו של רב ירמיה בר אבא? זהו אחה, אחוה דאבא, אבוה דרב ירמיה בר אבא. שפעלה הנהגתו הטובה של אחה בעוצמה כל כך גדולה על האח, על אחיו, אבא, אחה פעל באישיותו העוצמתית על אבא, שאבא הוליד את רב ירמיה בר אבא. אין ספק שרב ירמיה מושפע מאבא. ואין ספק שברב ירמיה בר אבא יש איזה מעלה. ואין ספק שהמעלה הזאת שהיא קורמת באישיותו של רב ירמיה בר אבא, היא איזה ערך מוסף של חיים וקדושה, שזה לא בא מכוח פשוט, ולא בכוח של בינוניות חיים של צדיקים מעיקרה, אלא זה בא מאיזה כוח חיים עוצמתי, גדול, מופלא, של נשמות של בעל תשובה גדול, נשמה של בעל תשובה גדול. זה אין ספק. רק אם נניח שבמה שפועל הבעל התשובה הגדול, הוא לא פועל, עכשיו אני חושב שהניסוח יהיה נכון להגיד, לא רק נבין שהוא יכול לפעול בתכונתו הנפשית, אלא גם בהשפעתו הרוחנית, בקרינתו הסביבתית, ההשפעתית, כדמות מופת, אם נשים לב לצד הזה, אז נגיד שמה שהגיע אבא, שבטבעו פעל את פעולת הקסם על רב ירמיה בר אבא, זה נקנה לאבא כתוצאה מהיותו בהשראתו של בצילו, בהשראתו, במחיצתו של אחיו אחא. ואם נגיד שאחא הוא בעל התשובה ויש בכוח התשובה הזאת לפעול בקסם רוחה על יצירת תכונה נפשית אצל המושפע ממנה, והתכונה הנפשית תועבר אחר כך לדור הבא, אז כשרב אמר שיש בדורי גדול, נשמה כזאת גדולה מהסוג של בעלי התשובה הגדולים, אז אם הוא התכוון להגיד, כשוודאי הוא אמר משהו ביחס לרב ירמיה בר אבא, אבל אם הוא רצה להגיד שיש יכולת השפעה מופתית באישיות כזאת, אז כנראה הוא דיבר על אחא. ולכן אמרי לה שזה לא, רב לא אמר את דבריו על אבא עצמו, אלא אמר על אחא שהשפיע על אבא, שהשפיע את נפשו העוצמתית והעדינה של רב ירמיה בר אבא. על פי ההסבר שעכשיו אנחנו אומרים, אז אני חושב ש... איך קוראים לך? אריאל. אז אולי אתה צודק בכל זאת, ואין ראיה ממה שהוכחתי. כי מתכוונת, לא אומרת הגמרא, היא כמו שאמרנו פה עכשיו, אני במה שדחיתי דבריך, בגלל שאמרתי, בסדר, פה זה עבר בטבע, אבל פה זה לא עבר בטבע, אז למה מזכירים? זה כבר לא הנושא פה להשפעת אבא על רב ירמיה בר אבא. אז למה פה עוד פעם חוזרים על זה? אבל זה לא נכון. כי ייתכן שזה נכון מה שאריאל אומר. ובאמת, זה מה שרוצה הגמרא. הגמרא לא הייתה צריכה להגיד גם פה. יכלה הגמרא להגיד, זהו אבא, אבו עד רב ירמיה. או זהו אחא, אחוה דאבא, אבוה דרב ירמיה. וזה שפה היא חוזרת על ההדגשה הזאת, שהוא אבוה דרב ירמיה בר אבא, מה שזה ברור, שהוא, בסדר, אפילו אם זה נכון מה שאני אומר, שככה קוראים לו, כמו שקוראים לרב שמואל בר נחמן, בכל מקום, אבל מכל מקום, פה, מאחר שאתה מספר על אבא שלו, אז מה אתה מסכים? גם ייתכן עוד דבר, שצריך להגיד רב שמואל בר נחמני. למה? כי צריך להגיד רב שמואל בר נחמני, כי אחרת נחשוב שזה שמואל, האמורה, בר פלוגתא המפורסם של רב, בדרך כלל. שמואל ורב, אבל פה זה לא, זה רב שמואל בר נחמני. אז אל תתבלבן בין שמואל. כמה גבני שמואל איקה? וגם רב ירמיה, יש רב ירמיה בעל המחלוקת של חברו למחלוקת של רבי זעירא המפורסם. אבל פה זה רבי ירמיה בר אבא, זה לא אותו אחד. אז בדרך כלל אתה צריך להגיד רבי ירמיה בר אבא. אבל כשאתה מספר פה ברגע זה על אבא, אבו עדי רבי ירמיה, אז ברור שפה אתה כבר לא צריך להגיד לנו את מה שאומרים בדרך כלל. ואת כל הדרוש שסיפרתי לכם על בהקבלה, על הנביאים, כבודו במקומו מונח, הוא נכון. צריך לחשוב מה הקשר שלו באמת, האם זה נכון, גם ביחס לדמויות בגמרא, או שזה נכון או שזה לא נכון. צריך לעיין. אבל ייתכן שעכשיו, לפי מה שאני אומר, על פי דבריו של אריאל, שנראים לי יותר מדבריי, הם יותר פשט. אז אני חושב שיותר נכון ככה להסביר את זה. מזה שתוך כדי דיבור הוא אומר, אבא, אבו עדי רבי ירמיה בר אבא, יש פה דגש מיוחד על האבהות שלו. ומזה למדנו על הקשר. לא רק, והחידוש של מה שצריך להבין על פי זה, שזה דיוק, שזה באמת מה שהרב אומר. זאת אומרת, לא להסביר בטעות כמו שאני הבנתי בטעות, שישנם שני דרכים להשפיע, או בדרך רוחנית או בדרך נפשית. אם דרך רוחנית, זאת אומרת דמות מופת, ואז רבי ירמיה מושפע מדודו. הוא מושפע מדודו באופן רוחני, כי הוא חי שם בבית, בדוד שלי הוא כזה וכזה, אז הוא יקרין עליי מאישיותי. את אישיותו האישיותי. וזה השפעה, איך נקרא לזה, מופתית, רוחנית, לעומת האב, שבעצם תכונות נפשו מבואות בטבע אל נפשו של בנו. לא, הרב לא מסביר ככה, הוא מסביר שאחה השפיע נכון, רוחנית, על אחיו. גם זה, בזאת יש עוד יישוב, כי אני עכשיו מספר על עצמי, ואני מתאר לעצמי שאני מצב נורמלי. היה לי דוד, היו לי כמה דודים. הם לא חייתי, לא בצילם ולא היו באופק שלי. וזה בכלל לא בטוח שכיוון שהוא דוד, אז סימן שהוא משפיע עליי. אני מתאר לעצמי שכמוני יש עוד הרבה אנשים. אז מי אמר שכיוון שרבי ירמיה בר אבא יש לו דוד כזה, אז מי אמר שהם חיו ביחד? אבל יש מישהו שהרבה יותר על כל פנים זה הרבה יותר לא שכיח שהם לא חיים ביחד. זה שני אחים. שאחה ואבא אין להם קשר בין זה וזה, והם לא מושפעים זה מזה. זה, על כל פנים, זה שהם מושפעים זה מזה, זה הרבה יותר שכיח. טבעי שכיח. ועל פי זה, אז כן, אז אחה השפיע על אבא, ואישיותו הרוחנית, הקורנת של בעל התשובה הגדול אחה, הועילה לא רק לעצמה, אלא גם לאחיה, ואחיה רכש את תכונת טבע כזאת, שהיה כבר בכוחו להעביר את זה לדור הבא. וזה מה שהתבטא אפילו באיכות הקסומה של רבי ירמיה בר אבא. כן. אני חושב שאתה טועה. לא פנים הפשט בגמרא הוא לא כך. פשוט, יהיו שני אנשים, באמת קצת מוזר, אחד קוראים אבא, אחד קוראים אחה, והסוף של הגמרא שאומר, דאמר מר, רבי אבא ואחה, אחי הוו. רבי אבא הידוע ואחה, שני הטיפוסים האלה אחים היו.
זה הרעיון.
כן. זה נכון שישנם הרבה דוגמאות לאנשים שעל פי משנתם יש להם שם. יש יש לזה דוגמאות. פי משנתם, פי עניינם מיוחד, זה נכון. יש בזה מערכות אצל רבו ונמרגליות. אבל זה לא בהכרח שהיה להם שם אחר. זה היה שמה מלידה. רב גידל, אז הוא אומר בבבא מציעא, שאתה מוצא מציעא כמגדל, הדין כך וכך. גידל, מגדל. זה לא בטוח שהוא, זה לא היה שמו. אבל לפעמים השם הוא מהות, ויש איזה קשר מופלא. ושמם היה אחא ואבא, אני מציע להבין את זה מלידה, ואם זה נכון, שבהיסטוריה שלהם התבטא האחווה והאבהות שבהם התבטאו בצורה מיוחדת. כל פנים, השם אחא והשם אבא הם שמות שכיחים. נמצאים הרבה באותה תקופה. כן. זהו המעולה. אז רגע, איפה, לאן הגענו? כן. זהו המעולה שבעלי תשובה, שאי אפשר להם לפי טבעם שיהיו צדיקים מעיקרם. זאת אומרת, אלה הנשמות הקורנות, העוצמתיות, המשפיעות כל כך, עד שמשפיעות ברוחם, עד שיש בכוח רוחם או נפשם, או שרוחם יוצרת נפש שמשפיעה, או שנפשם שופעת לדורות הבאים. לפי עוז שלמות טבעם, העוצמות האלה הם נשמות של בעלי תשובה גדולים. שהם לא יהיו קשרים בתורה, אנשים לא יכול להיות שהם שמרו את המסלול הישר שלהם. לפי עוז שלמות טבעם, טרם נגע עליהם אור התורה להאיר את דרכם בחיים. אז ואם ידוע שלא כל חייהם הם היו בתורה, אז אתה יכול להיות בטוח איך נראו חייהם גם בלא שאתה ידעת את זה מראייה בלתי אמצעית. אלא מסברה אפשר לדעת מה היה מצבה. על כן הם נקראים בעלי תשובה.
גם המוסר הפשוט?
סליחה?
גם המוסר הפשוט?
כן, זה בעצמו העניין. כי המוסר הפשוט הוא נטייה נפשית, ויש עוד נטיות נפשיות. והמוסר הפשוט הוא כשיש עוצמות נפשיות בחיים תוססים, אז לשפוט על פי המוסר הפשוט ונטיותיו בכל המצבים של החיים, כשהחיים הם לא כאלה שהם במסלול הרגוע של הילד טוב ירושלים, אלה שהם נמצאים מכל מצבי החיים בכל מבואותיהם, אז עלולים להיות שם סתיות גם במוסר הפשוט. אינני יודע, זאת אומרת, הקביעה שזה פסימי היא בעצמה פסימית, היא מניחה שבטבע האדם לא להיות קשור בתורה. תהיה אופטימי ותגיד שבטבע האדם בצורה נורמלית, אז יש לו הורים נורמליים, והורים נורמליים מגדלים את הילדים שלהם בתורה. כי תורה ציווה לנו משה וזה מורשה לקהילת יעקב, ושמעת על יהודי שלא גדל לתורה? אז מין יהודי זה? אז זה מצב מוטציוני, שמדי פעם הוא קורה, אבל בדרך כלל בהיסטוריה של עם ישראל זה לא. ומתוך כך, אז הכל אופטימי, יהיה בסדר. כן. אז זהו המעולה שבבעלי התשובה, שאי אפשר להם לפי טבעם, שיהיו צדיקים יקרם. לפי עוז שלמות טבעם, תרם נגע עליהם אור תורה להאיר את דרכם בחיים. וכאשר בכללי הצדקה והמישרים בטבעם. אני חושב שעכשיו אנחנו נכנסים, בסדר, לא נעשה את זה ביאף, אז אני מציע לעצור פה, ונשמור את זה לשבוע הבא בעזרת השם.